רגע, 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 נתחתר. יופי. אז אנחנו במוצאי זאת חנוכה. אנחנו ממש בסיום של חנוכה. לוקחים איתנו? לוקחים איתנו את האור ואת החג הזה. אחד הדברים שהשנה יצאנו ממש ככה בהשגחה פרטית, שהתחלנו את החג עם שיעור, ואנחנו ככה נפרדות ממנו עם השיעור. אחד הדברים שאנחנו יודעים שנורא משמעותיים בהלכה לגבי חנוכה, זה הרעיון הזה של פרסום הנס. אנחנו מדליקים, לא, לא, לא.
לא.
הלו. כן, זה התחלנו. אנחנו מדליקים את נרות חנוכה. ההלכה אומרת, או בעדן החלון, או בפתח הדלת מול המזוזה. למה אנחנו מדליקים את נרות חנוכה בעדן החלון? כדי לפרסם את הנס. ואני חייבת לומר שבאמת, אחד הדברים המרגשים והיפים, זה למשל לעשות סבב חנוכיות בעיר העתיקה בירושלים, בזמן שהחנוכיות דולקות, ורק להסתובב שם ברחוב, ובין הסמטאות האלה, ולראות בכל בית את החנוכיה בחלון, או ממש מחוץ לבית, או משהו כל כך מרגש וכל כך מחמם. זה גם הסיבה והמקור לכל הרעיון הזה של הדלקות מרכזיות וציבוריות, שבאמצע העיר, באיזשהו מקום, במקום שהוא הומה אדם, מעמידים חנוכיה ועושים טקס של הדלקה, כי הרעיון הוא פרסום הנס. יש שיחה של הרבי, שהוא מביא רעיון בעיניי מדהים. כאילו עבורי זה היה ממש נורא משמעותי. כבר הספקתי ככה לדון עליו כמה פעמים מאז שזה פתאום יקע בי, דווקא מה שלמדנו יחד. הרבי אומר, הרבי מדבר שם בעריכות על הרעיון הזה שצרפת, בזמן של המהפכה הצרפתית, שיצרה בעצם מהפכה בכלל עולמית בתרבות, ובסדר החיים של הכל, צרפת סימלה, הייתה ממש סמל, היא הייתה חוד החנית של הקליפה, של ההתנגדות לקדושה, של האיום על הקדושה, וזו הסיבה שאדמור הזקן לקח חלק פעיל במלחמה הזו, ואמר, אני עושה את כל מה שאני יכול כדי שנפוליון לא ינצח את רוסיה, וזה באמת מה שקרה. והייתה שם מלחמה רוחנית מאוד מאוד רצינית, בין צדיקים גדולים של איך להכריע את המלחמה הזו. הגדיל לעשות אדמור הזקן והוא פעל לא רק במישור הרוחני, הוא אפילו ביקש מאחד החסידים שלו שישמש כמרגל במטה של נפוליון. ממש הייתה פה, היו פה פעולות כאילו ממש לא סטנדרטיות. כי נפוליון כמצבי צבא צרפת סימל את המלחמה ביהדות. לא באופן רשמי, לא באופן ישיר, אבל באופן עקיף זה היה בדיוק זה. ובאמת, אחרי המהפכה שהוא הביא לעולם, קמה תנועת ההשכלה, שעשתה שמות ביהדות. אז הרבי ממשיך בשיחה ואומר, היום צרפת היא מעצמה יהודית. היום בצרפת יש אנשים שמגיעים במיוחד לשם כדי ללמוד תורה. היום צרפת הפכה להיות מקום שבו מי שרוצה לשמור מצוות, להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, זה גן עדן, מהרבה מאוד בחינות. פתאום היום המקום הזה שסימל את המלחמה ביהדות, הופך להיות המקום שמוציא מתוכו יהדות החוצה, שמפיץ יהדות. אומר הרבי, זה נס. זה נס. כשיש מקום שנמצא בהתנגדות כל כך גדולה, ואז הוא בא ואומר, רגע, כמה שנים אחר כך אנחנו פוגשים בדיוק את אותו מקום, בנקודת זמן אחרת, ופתאום אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי שבא ואומר, היי, אני רוצה לתת. אני זה שמוציא יהדות מתוכי. וכשאנחנו מדברים על נס, אפרופו שבוע שעבר, שפגשנו באמת, אני עדיין, זה סיפור כל כך מרגש, שבעצם היה לנו שם מפגש שהוא ניסי, הוא ניסי כאילו בכל קנה מידה, ולמי שלא עקבה או לא הייתה איתנו, מישהי שהייתה מטופלת, במצב מאוד מאוד לא פשוט, מורדמת ומונשמת באחד הגלים המזעזעים או המטלטלים, או אני אפילו לא יודע איך לקרוא לזה, של הקורונה בקיץ, הייתה מאושפזת, ופגשה כאן איתנו בשיעור, בעצם אחות שטיפלה בה. עכשיו חשוב להבין כמה הדבר הזה מופרך ולא הגיוני, גם אם הם שכנות. בלי היכרות מוקדמת, זה לא סביר שהדבר הזה יקרה. בטח לא כשאנחנו מדברים על מחלקת קורונה, ששם הצוות בכלל אסטרונאוט, ואין אין, אין שום דרך לזהות או להכיר את הצוות בזמן אמת, וזה קרה. והיינו בכלל חמש נשים במפגש, וקרה הנס הזה של המפגש, שהוא מדהים, באמת. והוא עדיין מרגש. כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו אומרים, זה נס, זה מרגש, זה מה שפוגש אותי ומטלטל אותי. הדבר המדהים הזה של, שזה קרה, והמפגש המחודש, והיכולת לסגור את הקצוות האלה, אנחנו בעצם מסתכלים על העולם מתוך המציאות של העולם. ומתוך המציאות של העולם, אנחנו באים ואומרים, הנה זה נס. כאילו במציאות של העולם זה לא יכול להיות, והנה זה נס. בא רבי ואומר, נס, זה נס. בסדר, בנם שהיה חולה, החלים, אם הוא היה בסכנת חיים, הוא צריך לברך הגומל. זה נס. הוא צריך לעשות סעודת הודעה. בהחלט. אבל נס, בעומק שלו, במובן האמיתי, קשור לסיבה שבגללה בכלל העולם נברא. נס קורה כשקליפה פתאום מהירה אלוקות. זה הנס האמיתי. זה לא רק בגלל שהתבגרתי, הפכתי להיות אדם, אני התקדמתי בהתפתחות האישית שלי ועוד כל מיני מילים נורא יפות כאלה, והיום מה שמאוד הסעיר אותי או ניהל אותי בעבר, היום אני מצליחה לראות כמה טוב יש בזה וכמה, היום אני מצליחה להוציא מעצמי כל כך הרבה טוב בסיטואציות האלה. זה לא סתם כי עשיתי פה משהו, בוודאי שעשיתי עבודה, בלי עבודה הדברים האלה לא יכולים להיות, אבל זה לא סתם משהו שקרה, אלא זה נס. זה מקום שהוא היה קליפה עבורי, הוא עמד ביני ובין הגילוי האלוקי, בעולם שלי, בחיים שלי, בנקודה הספציפית הזאת, וזה נס. וזה ממש להפוך את כל היצרות, בכלל כל ההסתכלות שלנו, מה באמת מרשים, מה באמת נכון שיגרום לנו להתפעל. עכשיו כמובן, שאם אנחנו עוד יותר מעמיקים ונוגדים באמת חסידות ואנחנו מפנימים את זה, שהגילוי האלוקי המושלם קורה דווקא כשהוא בא לידי ביטוי בהיבטים הגשמיים של החיים, אז זה נורא ברור שגם כשאדם מחלים ממחלה זה נס. השאלה היא לאיזה חלק אנחנו מסתכלים כנס, לזה שלא איבדנו אדם קרוב אלינו, או לזה שהאור האלוקי מאיר כל כך עד שהוא גם משדד את מערכות הטבע. זה שתי הסתכלויות שונות בדיוק על אותו דבר. זה קצת דומה לזה שיש סיפור חסידי על חסידים מהדורות הקודמים, כשהיו נוסעים לרבי עם סוס ועגלה, אז הם היו נאספים כמה חסידים ביחד וסוחרים עגלון, והם מבקשים מהם שיקח אותם לרבי. אז עלו כמה חסידים יחד לעגלה, שילמו לעגלון ונסו לרבי, ובדרך, מה עושים בדרך? כמה חסידים שיושבים יחד כשהם בדרך לרבי, מתוועדים. והם התחילו לדון בשאלה, למה בעצם אנחנו נוסעים לרבי? שזו שאלה נורא נורא חשובה. למה? מה עומד שם בעצם מאחורה? אז הם דיברו על זה שהסוס הרי גם הולך לרבי. הסוס נוסע, הסוס הולך בדיוק לאותו מקום. אבל למה הסוס הולך לשם? כי הוא יודע ששאם הוא יעשה את מה שאומרים לו, הוא יקבל תבן, הוא יקבל מספו. מאוד פשוט, הוא רוצה אוכל. אילפו אותו מספיק, והוא יודע שאם הוא ילך לאן שאומרים לו, הוא יקבל אוכל. אז הסוס נוסע ללובביץ', אבל הוא מגיע ללובביץ' בשביל לקבל תבן, בשביל לקבל קש. העגלון, למה הוא מגיע ללובביץ'? קבל כסף. נורא פשוט, הוא רוצה כסף. ואז יושבים החסידים שם מאחורה בעגלה ושואלים את עצמם, למה אנחנו נוסעים ללובביץ'? אנחנו באמת נוסעים ללובביץ' מסיבה שהיא שונה, היא לא בשביל לקבל אוכל או כסף? וזו שאלה מאוד מאוד נוקבת. ודומה לשאלה הזאת, זה בעצם הסוגיה הזאת, של איך אנחנו מסתכלים על ניסים, מה זה ניס? הנס שקיבלנו אוכל? איזה יופי, וואו, קיבלנו אוכל? מה, איפה אנחנו מונחים? זו שאלה, זו שאלה גדולה. יש הרבה סיבות והרבה היבטים, אני לא נכנס למה כן ומה לא, אבל לשאול את השאלה זה חשוב. זהו, אז באמת ככה נגיעה, ואני מאחלת באמת לכולנו, שנצא מהחנוכה הזה, וניקח איתנו, קודם כל את ההבנה שיש ניסים. ויש כל מיני סוגים של ניסים. ואנחנו יכולים לבחור מאיזה ניסים להתפעל.
אני עושה הכי גדול ללבש בתולה. למה? זה שקמתי בבוקר זה לא ניס? זה שהשם מחיה את הגוף שלי שהוא גשמי וחומרי זה לא ניס?
זה בהחלט ניס.
זה מלבש בטבע.
המשמעות של המילה טבע זה שהאלוקות טבועה בו. אוקיי, זה בהחלט נס. העניין של יש הרבה מאוד ניסים. ואנחנו יכולים לבחור מאיזה נס להתפעל. וזו בחירה. והבחירה קשורה בעצם בסולם הערכים שלנו. כי אנחנו מתפעלים ממה שמונח אצלנו גבוה יותר בסולם הערכים. זה מה שקובע בעצם את ההתפעלות שלנו. אז מה באמת יותר חשוב לנו בחיים? ומה אנחנו מתפעלים? ואחרי שאנחנו מכירים בזה שיש ניסים, אז בואו נתחיל לראות את הניסים בחיים שלנו. וכדאי שנשים לב לניסים האלה בחיים שלנו, שאנחנו יוצרים אותם, גם בדברים שאנחנו לא קוראים להם נס. בואו נכיר בזה, בואו נזכור רגע שיש אחרים, גדולים וטובים מאיתנו, כמו הרבה, שקוראים לזה נס. וזה אמיתי. והמקום הזה דורש פרסום הניסה. המקום הזה של הנס הזה הוא דורש פרסום הנס. כי כשאת מצליחה לראות בעצמך את המקום שהוא היה קליפה כל כך גדולה בשבילך, ועכשיו הוא מאיר בך כל כך, ואת... אז בדיוק בדרך לכאן, דיברתי עם מישהו בטלפון והיא סיפרה לי סיפור. קבוצה של סטודנטים שנכנסה ליחידות אצל הרבי. היו הרבה קבוצות כאלה, היה זמנים ספציפיים בשנה שקבוצות כאלה נכנסו, ונכנסה קבוצה של סטודנטים לרבי, ויכלו לשאול שאלות. ואז אחד מהם שואל את הרבי, האם זה נכון שאתה עושה ניסים? הרבי הסתכל עליו, אמר לו, כל יהודי יכול לעשות נס. וכדי להוכיח לכם את זה, אני עכשיו אעשה פה נס. והרבי אמר, אני מבקש מכל אחד מכם, שיקבל עצמו על החלטה טובה, במשהו שהוא יודע שהוא צריך להשתפר, אבל נורא נורא קשה לו, הוא מרגיש שאין סיכוי. ואנחנו כולנו מכירים את זה. הדברים האלה, החיים שלנו פחות או יותר מתחלקים, למה שאפשרי, למה שיהיה אפשרי, ולמה שאין סיכוי שיהיה אפשרי. הרבי אומר להם, קחו איזו החלטה טובה, מה שנמצא בקטגוריה של אין סיכוי שזה יהיה אפשרי. וכאן עכשיו, תחליטו שאתם עומדים בזה. וככה כל אחד מכם יוצר את הנס בחיים שלו. כי אם זה שבצרפת היום אפשר ללמוד תורה, כלומר אפשר ללמוד מצרפת תורה, זה נס, וזה נס שבני אדם יצרו אותו, הם עובדו נורא נורא קשה, אבל זה נס. והרבי אומר למי שחושב שאין היום ניסים, למי ששואל למה היום אנחנו לא רואים ניסים, הנה זה התשובה. כלומר, הדבר הפשוט הוא שככה נראה נס. אז אם אני הייתי יוצאת מהכלים, כשמישהו היה מאיר לי איזושהי הערה, כי אני לא יכולה לשמוע ביקורת, ולא משנה כרגע למה, ואחרי מספיק עבודה עם עצמי, כשאת באה ואומרת לי משהו שאני יכולה להשתפר בו, ואני מסוגלת להקשיב לך באמת, לעומק, ולהתמודד, להתעמת בתוכי, ולבדוק עם עצמי, האם זה נכון, זה לא נכון, אני רוצה לשנות, אני לא רוצה לשנות, מה אני חושבת על זה? זה נס. ואם זה נותן לך השראה, איך לקבל ביקורת, מה יכול להיות נס יותר גדול מזה? כמו מה? זה בדיוק העניין, שאנחנו יוצרים ניסים.
זה מנוגד לטבע.
אנחנו יוצרים ניסים, זה בדיוק העניין.
זה כמו ציפור מדבר. ככה רב מדבר את זה.
הנקודה היא שאנחנו יוצרים ניסים. אנחנו נורא אוהבים להגיד שמישהו אחר יעשה לנו את הנס. כאילו זה נורא כיף. אתה רבי, בעיניי, איך שאני אומר את זה, רבי מסית רגע את הנושא, ואומר שנייה, בואו נשים את הפוקוס על המקום הנכון. כי מה שקדוש ברוך הוא עושה, הוא עושה מה שהוא רוצה, והוא תמיד יעשה את מה שהוא רוצה, ולדבר עליו, ולהגיד לו, לתת לו רשימת מקולת של מה הוא צריך לעשות, זה נורא קל. זה לא נקודה. השאלה היא, איפה אני יכולה לעשות נס בחיים שלי? ובמקום לבוא אליו ולהגיד לו, תסדר לי אתה את האנשים שמעצבנים אותי בחיים שלי, זה לבוא ולהגיד, אני אעשה את הנס במקום הזה. וכשמישהי שמשתתפת באופן קבוע בשיעור, באה ומשתפת אותי על איזשהו אתגר מאוד גדול שיש לה בתוך הבית, והיא מצליחה להתנהל לחלוטין תוך כדי, ואני שואלת אותה, תגידי, מה נותן לך כוח? והיא אומרת לי, בגלל זה אני מגיעה לשיעור. והיא אומרת לי, כשאני מפספסת את השיעור ולא שמעתי, אני מאבדת, אני מאבדת את זה, אני לא מצליחה לעמוד בזה. זה נס. זה נס. וכן, התורה נותנת לנו כוח לעשות ניסים. ואם נחזור רגע לנקודה הזאת, שזה בעצם עניין של גילוי אלוקי, אז הפסגה אולי של גילוי האלוקות, כאילו המקום הכי גבוה של הגילוי האלוקי, זה כשהוא בא לידי ביטוי גם באמת במקומות שלהם אנחנו כבר קוראים ניסים. זאת אומרת, כשהגוף שלנו בריא, והקדוש ברוך הוא מתגלה דרך הגוף שלנו, ובגלל שהוא מתגלה ואנחנו כבר לא מסתירים עליו, אז אין אופציה אחרת אלא שהגוף יהיה בריא. כי איפה שהקדוש ברוך הוא מאיר, אין מחלות. אבל זאת תוצאה, וזה השלב שהוא אחר כך. אז זה מגיע גם לשם. אם הקדוש ברוך הוא מאיר, אז חשבון הבנק שלי לא יכול להיות חסר. כאילו זה לא עובד. אם הקדוש ברוך הוא מאיר, בתוך חשבון הבנק שלי לא יהיה בו מינוס. המינוס הזה הוא כי הקדוש ברוך הוא מוסתר עכשיו. אבל הגילוי האלוקי הזה מתחיל מהלב ומהמוח שלנו בעצמנו. אם הקדוש ברוך הוא מתגלה בחשבון הבנק שלך, החשבון שלך יכול להיות במינוס? הוא מתגלה שם? בגילוי, אני מדברת על גילוי, לא על זה שהוא קיים. שלום שלום. זהו, אז באמת שנזכה לעשות את הניסים, ליצור את הניסים בחיים שלנו, להכיר בהם, להכיר בחלק שלנו בניסים האלה, ולהעביר גם הלאה. בשביל זה בעצם הגענו לעולם. והכי קל, כן, כן, זה דורש כנות וזה דורש אומץ. וזה דורש אולי יותר מכל דבר אחר, אמת. אחריות. אנחנו הרבה פעמים נתקעים בכלל בשלב של הסיפור שזה לא תלוי בנו, שמישהו אחר צריך לעשות את הניסים בחיים שלנו, או מה זה הנס שאנחנו בעצם רוצים. הרבה נשים שמגיעות אליי, אחד הדברים שאנחנו עושים הרבה פעמים מתהליכים אישיים, זה לדייק את מה אנחנו רוצים. כי אישה באה ואומרת, אני רוצה שהילד שלי יהיה נורמלי. או אני רוצה שבעלי יתייחס אליי, או שהבוס שלי לא יתאמר בי, או לא משנה מה. ואף אחד מהם לא תלוי בה. יש פה איזו מיקור חוץ. זה מיקור חוץ. הילד שלי אחראי שאני יהיה לי טוב, הבעל שלי, הבוס שלי, החברה שלי, השכנה שלי, אמא שלי, סבתא שלי, לא משנה מי. והמיקור חוץ הזה מבטיח שנשאר חסרי. והעבודה הזאת דורשת מאיתנו בעצם להגדיר בצורה מאוד מדויקת איפה המקום שלי. איפה באמת טווח האחריות שלי. איפה אני באמת יכולה לעשות את זה. ואיפה שאני יכולה לעשות ההבדל, אם אני עושה אותו, יצרתי פה נס. וכל מי שעשתה את זה איתן, ואני מניחה שכולנו עשינו את זה לפחות באיזשהו פרט קטן, רואים ניסים.
אז איך באמת מתמודדים עולם האוויר? אם יש איזה קושי איתו, באמת מה איך עושים את זה? למה האוויר, אבל זה כל דמות אחרת שיש לנו קושי איתה.
שוב, השאלה היא, מה החלק בי? שיכול להיות מדויק יותר. מה השינוי שצריך?
לא
שמצטרים באותו... מה השינוי שצריך להיות? את שואלת איך אני עושה את השינוי בי, מה השינוי שצריך להיות בכלל?
איך אני לא מתפעלת? איך אני לא מתפעלת?
יש כאן עבודה, יש כאן שוב, יש כאן עבודה, אני רוצה שנתחיל עם המאמר, כי התחלנו כבר בשעה מאוד מאוחרת, יש כאן עבודה של להגדיר מה בעצם יכול להיות אחרת. מה אני רוצה בכלל שיהיה אחרת, כשאני עסוקה, כשאני נשארת במקום, שמה שאני רוצה שיהיה אחרת, זה הסביבה החיצונית שלי, לא יקרה, לא יקרה, וגם אם היא תשתנה לא יעזור. השאלה היא מה ההגדרה הפנימית שלי, וזה תהליך של ברור, זה תהליך של ברור, צריך להקדיש לזה את הזמן של להבין מה יכול להיות אחרת, איך זה יכול להיות אחרת, ומה אני, איפה האחריות שלי בסיפור הזה. אנחנו נתחיל כאן, פרשת ויגש, פרשת ויגש מתחילה עם רגע דרמטי ביותר, שבעצם יהודה, שהוא מוביל את השבטים בנקודה הזאת, הוא בא ואומר, אנחנו צריכים שינוי, יוסף תפס את בנימין, אנחנו לא יכולים לאפשר לבנימין להישאר שם, אז סיימנו את הפרשה הקודמת באמירה של יהודה ליוסף, תקשיב, אין בעיה, אני לא יודע איך מצאת את הגביע אצלנו, אני יודע שלא לקחנו אותו, אבל מצאת אותו, בואו נהיה כולנו עבדים שלך. קבל את הדין. הקדוש ברוך הוא סובב פה משהו. אני לא יודע איך זה קרה. אבל אנחנו גברים, אנחנו ניקח אחריות, ובואו נהיה כולנו עבדים. ויוסף אמר, לא, 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 אני אדם ישר, אני אדם מגון, מה פתאום כולכם עבדים? בשום פנים ואופן, לא. רק מי שהגביע נמצא אצלו, הוא זה שיהיה עבד, ואתם כולכם שוחרים, לכו הביתה. כאן בעצם סיימנו את הפרשה הקודמת, ואנחנו מתחילים בפרשה שלנו, באמירה של יהודה, אני הולך על חיים ועל המוות לשחרר את בנימין. אני לא יכול לאפשר לדבר הזה להיות. ויש לנו בעצם מתחילת הפרשה את המפגש הזה, בין יוסף ליהודה, שיהודה לא יודע שיוסף הוא אח שלו, יוסף כן יודע שיהודה הוא אח שלו, ויש שם נקודת C של מתח של מה הולך להיות עכשיו. מה הולך לקרות כאן? על המפגש הזה בין יהודה ויוסף, אנחנו נדבר בעצם על האיכויות של יהודה לעומת האיכויות של יוסף.
מישהו רוצה מים
לכם? נתן? תודה. לפני כן אנחנו כמובן נדבר על נושא אחר, כהרגלו של האדמו"ר הזקן, אנחנו בעצם נדבר על ההבדל בין, בוא ניקח רגע דוגמה מהעולם שלנו, יהיה לנו יותר קל. יש לך איזושהי תמונה בראש של משהו שאת רוצה לעשות. אוקיי? את רוצה לעשות מסיבת חנוכה משפחתית של המשפחה המורחבת. מה הדבר הראשון שיש לך בראש? יש לך איזושהי תמונה מהאירוע עצמו, איך הוא יהיה. את רואה את כל האנשים שאת רוצה שיהיו שם בחדר, בדמיון כמובן, את רואה את כולם בחדר, ואת רואה איזושהי אווירה או משהו שם, וזה בעצם הנקודה הסופית, זאת המטרה. אז זאת המחשבה הראשונה שעולה לך לראש. עכשיו, כדי שזה יקרה, מה אנחנו צריכים לעשות? להרים טלפונים, למצוא יום פנוי, למצוא בית מארח, לראות מי מביא מה, לך להמון המון 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 פרטים, כשכל הפרטים האלה בעצם, מה הם מביאים אותנו? לאותה תמונה שראינו בדמיון בהתחלה. אז מה קודם למה? או מה יותר חשוב ממה? הטלפונים לכל האנשים לראות מי יכול להגיע? או הרגע הזה שבו יושבים ואוכלים את הסופגניות ביחד? מה יותר חשוב? אם לא נודיע, לא נוכל לאכול סופגניות יחד. מה?
איזו מטרה אני רוצה להגיד?
אוקיי, זה בדיוק כמו שאמרנו. מה יותר חשוב? נכון. מה נקודת ההתחלה? בוא נצייר רגע את ציר הזמן, אוקיי? נצייר את כל הפעולות שאנחנו צריכים לעשות בציר הזמן. אוקיי? אנחנו מדברים על תכנון זמן, זה אחד הדברים שאנחנו עושים. מה המטרה? עכשיו בוא נלך אחורה. איך אנחנו מפרקים את המטרה הזאת כדי שהיא תקרה? בציר הזמן, מה מגיע קודם? ההודעה לכולם.
התכנון הראשוני.
הרצון הראשוני. אוקיי. אז יש לנו את הנקודה הראשונה של הרצון הראשוני, ואז יש לנו את התכנון הזה, אחרי שיצאנו מהרצון, מהתמונה הזאת בדמיון. סיימנו איתה, עכשיו אנחנו מתחילים בפועל. מה אנחנו מתחילים בפועל? כל הדברים הטכניים שכאילו לא קשורים בכלל, ואז אנחנו מסיימים את זה בעצם באותה נקודה שבה זה קורה בפועל. זה נקרא נעוץ תחילתן בסופן. מה שקורה בפועל הוא בעצם היה נקודת ההתחלה שיצרה את כל השרשרת הזו. סוף מעשה במחשבה תחילה. וזה בעצם אחד הדברים, אחד הרעיונות המרכזיים שעליהם מתבסס כאן אדמו"ר הזקן, כשהוא רוצה להסביר לנו משהו מאוד מעניין, ונתחיל לקרוא את זה מבפנים. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני וגומר. זה פסוק שמופיע לנו בפרשה. הנה כתיב, קורות בתינו ארזים וגומר. והנה, יש להבין ההפרש בין המשכן לבית עולמים. שהמשכן היה מארזים, כמו שכתוב עצי שיטים עומדים, והמכסה היה מיריות עיזים ואורות אילים ואורות חשים חולים. והבית המקדש היה מאבנים ואפר דווקא, שאסור לעשות בו עץ בולט והסדראות של עץ, כמו שכתב הרמב״ם, פרק א' מלכות את הבחירה, והם ספר חנוך מצוות את הכסף בית. רק שהיו כלונסאות של ארז בתקרת האולם חולים. וצריך להבין, זה מפני מה במשכן היו הארזים עיקר בבניין והאפר היה רק בקרקע המשכן למטה, ובמקדש נהפכו, שהיו האבנים והאפר העיקר, שאפילו הגג היה מהן ולא היו עצים, רק כלונסאות של ארז ענב שהיו תפילים לעיקר הבניין. אז אומר לנו נור, זה כן, כדי אנחנו נרצה להבין עניין אחר, כאמור אחר כך נחזור אותן. המשכן היה בעצם הסמל, הדוגמה, הפעם הראשונה, שהיה פה בית לקדוש ברוך הוא, שבו הוא שוכן. המשכן היה במדבר בשלב הראשון, הוא היה בעצם נייד. ממה היה המשכן עשוי? בעיקר מיריות ועצים. היו שם קרשים והיו שם יריות של בעלי חיים. מכל מיני סוגים. מזה המשכן עשוי. גם כולו עשוי בעצם מעצים ומאורות של בעלי חיים, אין לו רצפה. מהי הרצפה? הקרקע, האדמה. האדמה, מה שייך לאפר לאדמה, זה רק הרצפה שלו. לעומת זאת, מה קורה בבית המקדש? ממה בית המקדש מורכב? ממה הוא בנוי? אבנים. עד כדי כך שיש לו גם התקרה שלו עשויה מאבנים.
אבל הסוף יהיה ברזל.
נכון. נכון, נכון. הוא עשוי כולו מאבנים, ואסור לנו בבית המקדש שבמבנה עצמו, כלומר, בבית עצמו, לא בכלים שיש בתוכו, אלא בבית עצמו, אסור לנו שיראה עץ בולט. היה שם רק מעט עצים, שזה היה כאילו תפה לגמרי, זה בכלל לא העיקר של הבניין. שאלן מורז, כן, רגע, מה ההבדל בין המשכן למקדש? למה המשכן הוא כולו מעצים ואורות של בעלי חיים, והמקדש הוא דווקא מאבנים? מה ההבדל ביניהם? והעניין, כי הנה ידוע שיש בכל עולם דלת בחינות, דומם, צומח, חי, מדבר. והדומם הוא למטה במדרגה מצומח, והצומח למטה מן החי כולי. והעילוי שבכולם הוא בחינת המדבר. ולכאורה תמוע, ואם כן, מפני בארץ דווקא תוציא צמחה, שהצומח יהיה גדל ונולד ונמשך מאפר הארץ, הלא הצומח הוא למעלה מהדומם שהוא האפר. אז אנחנו יודעים שהעולם באופן כללי מתחלק לדומם, צומח, חי, מדבר. מה החלוקה הזאת בעצם אומרת לנו? היא אומרת לנו כמה חיות אלוקית, מתוך זה נגזר גם כמה חיות בכלל יש בדבר. אנחנו מסתכלים על אבן, האם אנחנו רואים שהאבן חיה?
לא.
לא. האם האבן באמת חיה?
כן,
אחרת היא לא הייתה קיימת. היא חיה, אבל אנחנו לא רואים בשום חיות. אנחנו יכולים לראות על פרח שהוא חי? בהחלט. אנחנו יכולים לגמרי לראות את ההבדל בין פרח שהוא חי לפרח שהוא מת, אנחנו יכולים לראות את ההבדל בין עץ שהוא חי לעץ שהוא מת. כשאנחנו מסתכלים על בעל חי, האם יותר קל או יותר קשה לראות האם הוא חי או מת?
נתנייד,
יותר קל.
למה יותר קל? אנחנו גם מרחוק יכולים להריח אם הוא לא חי. למה? כי באמת, כמו שאמרתם, יש בו יותר חיות, החיות בו ניכרת הרבה יותר, אז ברגע שהוא לא חי, זה הרבה יותר בולט. לעומת זאת, האדם המדבר, יש בו אפילו עוד יותר חיות מהבעל חיים. לא רק אם הבעלי החיים... זה הולך ביחד, אין חיות אחרת.
לא, גם, לא משנה אם זה בעל חיים
תמל,
כל חי.
כרגע אנחנו מכסים את זה להגדרה אחת, כן. בכלל, החי. החיות של העץ ניכרת בזה שהוא יכול לצמוח, החיות של בעלי החיים ניכרת בזה, בתנועה שלהם, ובני אדם יכולים כבר להגיע גם לחיות רוחנית. של מחשבות, של תובנות, של רגשות, של חיבור בין הרגשות למחשבות, משהו שכבר הרבה יותר מורכב. זאת חלוקה באופן כללי, והחלוקה מאוד מאוד ברורה. הדומם הוא בדרגה הכי נמוכה, מעליו יש את הצומח, מעליו יש את החי, ומעליו יש את המדבר. שואל אדמור הזה כן, רגע, רגע, אם הדומם הוא בדרגה הכי נמוכה, יש בו הכי פחות חיות, איך יכול להיות שהדומם דווקא הוא הקרקע שמצמיחה את הצומח, שיש בו יותר חיות? זה כאילו דבר והיפוכו. הגוף. הגוף הוא מת. הגוף הוא מת. הנשמה מחיה אותו באופן אקטיבי כל רגע מחדש. ולכן ברגע שהנשמה לא נמצאת, הגוף מת. הגוף מצד עצמו הוא מת. הוא צריך משהו שיחיה אותו, אוקיי? כמו שהפלאפון שלך הוא מת, אלא אם כן את אנט את הסוללה. זאת, הוא לא דבר חי בפני עצמו.
אז יש אנשים שהם עדיין לא מאמינים בזה, אז הם פועלים כאשר הלב לא פועם, אז בעצם הגוף מאבד את החיות שלהם.
למה הם לא מאמינים בזה? למה זה סותר?
איך את משיבה להם על זה?
למה צריך להשיב להם על זה? אני לא מבינה איפה הסתירה.
הסתירה היא כי הנפש, הנשמה היא שמחיה את הגוף.
נפש, יש נפש שמחיה את הגוף.
לא, לא, לא. כי כי הם טוענים שהלב מחיה את הגוף.
שיהיה להם נבריאות, אני לא, אני לא מתווכחת עם אנשים ש...
שואלים, למה יש לנו שהלב זה שנותן חיות לגוף?
מה גורם ללב? איך הלב יכול לתת חיות לגוף?
כי הם טוענים כשהלב מפסיק לפעום, אז האדם...
מה גורם לו להפסיק לפעום?
טוב, זה בסדר, זה החוק האלוקי, הלב יש טוב.
מה?
כשהרבי היה בסביבות גיל 13, הגיע איזשהו אורח לבית שלהם, והתחיל לבלבל בשכל על זה שהאדם נוצר מקוף. אז הרבי התחיל להתווכח איתו. אז רבי, גם של הרבי, אמר לו, מה אתה מפריע לו? הוא רוצה להיות הבן של קוף. בבריאות, אנחנו מעדיפים להיות.
נכון, מי שרוצה להיות איתו.
מי שרוצה לחשוב שאין לו חיות, שאין שום הבדל בין זה, שהוא חי רק מאיזה חתיכת בשר,
זה לא הנקודה כאן של המאמר, ואני לא חושבת שהתפקיד שלנו להתווכח על כל דבר שאנחנו לא מסכימים. אני חושבת, אז השאלה היא נורא פשוטה, מה גורם ללב להפסיק לעבוד? אם הלב הוא חי בעצם, מה גורם לו להפסיק לעבוד?
אבל את רואה במקרה של מוות מוחי, והלב ממשיך
לפעול. בבקשה, אז אולי זה לא הלב. אני לא נכנס סליחה למקום הזה, אני חושבת שאנחנו צריכים באמת באמת לבחור על מה באמת נכון, לעמוד ולדון ולהתמקח ולהיכנס לסוגיות. אני לא חושבת בכלל אנחנו חושבים אחרת בהרבה מאוד דברים, מכל האנשים בערך, ואני לא מתיימרת להיות הבן אדם שצדק בכל מה שהוא חושב. אז אני לא נכנס בכלל למקום של האם הבן אדם זה צדק או לא צדק, מה ההשלכה המעשית של זה, איך זה פוגש אותנו, מה המשמעות של זה בחיי היום-יום שלנו. אני חושבת שזה דבר שהוא הרבה יותר חשוב, ומי שכאמור נחוש לחשוב שהלב הוא זה שמחייר אותו, שיעשה פסל בצורת הלב, שישתחווה לו, יגיש לו ארוחת צהריים בוקר וערב, שיהיה לו לבריאות. כאילו, אני פשוט לא נכנס למקומות האלה. אני חושבת ש... בוא נגיד שאנשים שמתעקשים על המקומות האלה, כנראה שדברים אחרים מפריעים להם, ואז אפשר לדבר עליהם. לענייננו, יש לנו דומם צומח חי מדבר, שואל אדמור הזה כן, איך ייתכן שהדומם שיש בו הכי פחות חיות הוא זה שמאפשר את הצמיחה? זה הכיוון, אבל בואו נראה את זה כאן, אבל בואו נראה שזה הולך לכל שרשרת המזון. מי נותן את הקיום, את החיות לבעלי החיים? מה הם אוכלים? הפרה. מה הפרה אוכלת? מה הפרה אוכלת?
מהצומח.
לא, יש בעלי חיים שאוכלים מהחיים. האריה אוכלת את החי. הפרה אוכלת דשא. אז אנחנו שוב באותה שאלה. איך הדשא שהוא צומח יכול לתת לפרה את הכוח להפעיל מערכות כל כך מורכבות של בעל חיים? אותה שאלה חוזרת גם אלינו, ממה אנחנו ניזונים? זאת אומרת, לאורך כל שרשרת המזון אנחנו בעצם מתמודדים עם אותה שאלה, איך יכול להיות שמשהו שהוא כל כך נחות, עם הדומם והצומח, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת, שהדומם בכלל מאפשר לצומח להתקיים לכתחילה. זאת אומרת, האדם, הוא מגיע לעולם לא מהחי, okay? זה לא שהפרה מולידה תינוק. הפרה מולידה עגל, ואדם, בני אדם, מביאים לעולם בני אדם חדשים. העץ, הפרח, הצומח, מאיפה הוא מגיע? מהדומם. איך זה קורה? יש חלוקה בין הגוף, בין החלק הפיזי, לחיות שנמצאת שם. אוקיי? כשיש לך פרח, כל עוד הפרח מחובר לאדמה, צמח, לא משנה מה שתקחי, הוא יש לו חיות. אוקיי? החיות הזאת, אני לא יכולה להחזיק אותה ביד. מה יקרה כשתתלשי את הפרח הזה? הפרח הזה הוא מת. תלשת אותו הוא מת. למה הוא מת? כי הוא לא מחובר לאדמה. אוקיי? נכון, 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 יש תקליט ויש תאור, נכון מאוד. דיני ידוע, שנייה דילגתי פה. לא, הנה, דיני.
אבל את יודעת שמה שמעניין שבדומה, רואים שהוא הכי מחובר עם החיות שמחיה אותו.
נכון.
לא רואה הבדל.
נכון, נכון. זאת אומרת, וזה מתייחס למה שאת אמר, שבני אדם, זאת אומרת, ככל שיש יותר חיות, ככל שאנחנו יצורים יותר מורכבים, אנחנו רואים את הפער היותר גדול בין האור לכלי. ובדומם, אנחנו הכי פחות רואים את הפער. אך העניין, דלא זה כראי זה, שאף על פי, שהדומם למטה במדרגה מן הצומח, אם כל זה יש בו מעלה יתרה מצד שורשו, שלמעלה מבחינת צומח וחי. אז איך האדמה יכולה להיות זו שמולידה את הצומח? כי במקום מסוים האדמה עצמה, שורש שלה הוא גבוה יותר מהצומח. ולכן היא יכולה לתת לצומח חיים.
וזה
לא אדמה מולידה, זה הזרע. הכוח הצומח, נכון.
זרע זה הכוח
שבאדמה. הזרע מעורר את הכוח הצומח שיש באדמה, והוא גם מנתב את הכוח הזה לסוג הצמח הספציפי הזה. אבל הזרע עצמו מרכיב. הזרע עצמו מרכיב. הוא לא קיים.
הזרע עצמו לא בתוך אדמה.
נכון, מה שהוא עושה הוא מעורר את הכוח של האדמה, ובגלל שהוא מעורר אז בעצם צומח כמו שזרענו, אבל תחפרי מתחת לשורשים של העץ, את לא תמצאי שם את הגרעין של התפוז. והנה ידוע מחלוקת התנאים בגמרא, אחד אמר שמיים קדמו לארץ, כמו שכתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אחד אמר ארץ קדמה, כמו שכתוב ביום עשות חולי ארץ ושמיים, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, שבמחשבה ארץ קדמה לשמיים, וכשברא ברא השמיים תחילה. אז יש לנו שתי דעות בין התנאים, מה קדם למה, שמיים או הארץ? אז מצד אחד כתוב לנו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ויש לנו פסוק אחר שאומר ביום עשות אלוקים את הארץ ושמיים. אז מה קדם למה? הארץ קדמה לשמיים או השמיים קדמו לארץ? אומר לנו אדמור הזקן, זה בדיוק העניין. השאלה היא על מה אנחנו מסתכלים. במחשבה מה קדם למה? או בעשייה מה קדם למה? הם שניהם נכונים. בהסתכלויות שונות. והעניין, כי סוף מעשה במחשבה תחילה, פירוש, כי הארץ לפי שהיא סוף מעשה, על כן שורשה במחשבה, היא בבחינת תחילת המחשבה, אבל השמיים שהם תחילת המעשה, הם אחרונים במחשבה. כי זהו הכלל, שהסוף מעשה עולה תחילה במחשבה, ולכך הצומח למעלה מהדומם, וכן החי למעלה מהצומח אולי, שזהו כפי סדר ההשתלשלות, ודומם צומח חי מדבר, בעולמות, שבחינת הדומם ואפר הארץ הוא בחינת סוף מעשה, וצומח וחי למעלה ממנו במדרגה, והוא עניין שמיים קדמו לארץ. אז במחשבה אמרנו, אנחנו צריכים קודם כל לראות את הדמיון של התוצאה בסוף. אחר כך בואו נתחיל לפרק את זה לגורמים, ואז מה השלב הראשון שנעשה? את מה שהכי מנותק, הכי רחוק מהתוצאה הסופית. אבל בלי זה, זה לא יקרה. זה כמו שאנחנו נמצאים לעצמנו איזשהו סולם, אוקיי? שאנחנו צריכים להתקדם בסולם הזה כדי להגיע למטרה. אז קודם עשינו את המטרה, ומשם התחלנו לבנות את הסולם, ואז הוא יורד, 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 עד שהוא מגיע לנקודה, לנקודת ההתחלה שאותה אנחנו רוצים. אבל כשאנחנו רוצים לעלות בסולם, אז מאיפה אנחנו מתחילים? בעצם הנקודה האחרונה שעשינו את הסולם. אז מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים מלמטה למעלה. אבל איך הדברים נעשו? הם נעשו בעצם מלמעלה למטה. למה הם נעשו מלמעלה למטה? כי מה התכלית? הלמטה. הלמטה זה היה החזון, זה היה הדמיון שיכולנו לראות בראש, ולכן זאת המטרה, ושם זה נעצר. ומכל מקום, מצד שורשן במחשבה קדומה, הרי ארץ דווקא קדמה לכולם במחשבה. אז בבריאת העולם באמת השמיים קדמו לבריאה של הארץ. כלומר, קודם היה את העולמות הרוחניים, ואחר כך יש לנו את העולמות הגשמי, את העולם הגשמי. אבל במחשבה זה היה בדיוק הפוך. קודם היה במחשבה את העולם הגשמי, ואחר כך צריך לעשות את החיבור בין מה שיש במציאות עד לציור הזה במחשבה. לכן דווקא בה יש את הכוח והיכולת להוציא צמחה מצד שורשה הנעלי. ולכן הצומח והחי והמדבר כולם מקבלים ממנה. אנחנו כולנו לא יכולים להתקיים בלי הדומם. אנחנו לא יכולים להתקיים בלי מים. אנחנו לא יכולים להתקיים בלי אדמה. אנחנו לא יכולים. זה לא יעבוד. עם כל התעשייה משוכללת ומתקדמת ככל שתהיה, אנחנו לא יכולים להתקיים בלי אדמה. איך לאדמה יש כל כך הרבה כוח? כי השורש שלה הוא בעצם הנקודה הראשונה של המחשבה. ולכן יש בה כזה כוח שהיא יכולה בעצם לקבוע ולהחתים לנו את החיים. לא, לא נכנסתי לזה, לא, 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 לא נכנסתי לזה כאן.
אני קצת מתקדמת, אז אולי זה איזשהו מאבק בין יוסף ליהודה, משהו בתפיסה.
אנחנו נסיים את המאמר ונחזור ליוסף ליהודה. אבל זה לא מאבק כי הם אחים והם צדיקים, אז בסופו של דבר הם משלבים ידיים.
לא, אבל זה משהו שם, כן, כן. תפיסות עולם.
והנה, תפקידים שונים.
תפקידים, כן.
אבל מה ששואלת, מה נעשה קודם, גוף או נשמה?
קודם הנשמה.
שוב, ביום ארץ ושמיים, או שמיים וארץ.
לא במחשבה.
אבל
הם בעצם...
המחשבה היא שיהיה נשמה בגוף.
אבל קודם
היה... התאווה של הקדוש ברוך הוא שתהיה נשמה בגוף.
אז מה, אבל מה קודם?
אני לא
מסתכל
על זה, כי זה לא
סותר
בעצם.
הוא לא גילה לי. אני לא יודעת, והשעה שלנו ממש מתקדמת, אם יוצא להחזיק ראש ולענות על השאלות של אדמור, זה כן מעלה כאן במאמר, אז כדאי שנתקדם ולהישאר כאן. השאלה היא שאלה טובה, היא פשוט, אני לא רואה כאן את ההתייחסות של אדמור, זה כן לזה, ואפשר לנסות לחפש את התשובה אליה. ספרי לי המצב. והנה, במשכן לא היה נמצא עדיין תכלית השלמות. דיברנו לפני כן על הפער הזה בין המשכן למקדש. אומר לנו אדמור הזקן, המשכן איפה הוא היה? במדבר. ואחר כך הוא היה בשילו. המשכן היה לכתחילה הרי. הוא לא היה מקום קבע. הוא עבר ממקום למקום, וזה היה בסדר שהוא עובר ממקום למקום. הוא גם היה בנוי טכנית בצורה כזו שהוא יכול להתנייד. אז המשכן לא היה בעצם עם תכלית השלמות הזו שהקדוש ברוך הוא אומר אני רוצה בית כאן בעולם. לצורך העניין זאת הייתה דירה סחורה, אוקיי? או לחיות בקרוון, אוקיי? שנוסעים בקרוון ומטיילים בכל העולם. זה לא בית, זה נחמד, זה איזושהי פינה שלי, יש שם הרבה דברים טובים, אבל זה לא באמת בית. אז המשכן הוא לא תכלית השלמות של בית לקדוש ברוך הוא. ולכן ממה המשכן עשוי? עצים ובעלי חיים. זאת אומרת, זה לא יורד הכי למטה. כי אין שם את התכלית. זה לא מהדומה. כמו שכתוב, והיה מתהלך בו אל בו משכן כולי. לכך נעשה כפי אופן סדר ההשתלשלות, השתלשלות העולמות, איך שנבראו כסדרן, שבזה שמיים קדמו לארץ. ולכן יש הרבה מאוד אורות של בעלי חיים, יש לא מעט עצים, והאפר, האדמה, היא רק הקרקע של הדורכים. היא הכי פחות. ולכן כותלי המשכן היו מקרשים שהם בחינת צומח, ורק קרקע המשכן היה מאפר, שזהו כמו שהוא בהשתלשלות, שהצומח למעלה מן הדומם. ולכן עשו הקרשים מארזים, שהארז גדל בגובה מאוד, שזהו בחינה העליונה שבצומח. לא סתם קרשים היו שם, היו שם דווקא מעץ ארז. מה העניין של הארזים? שהם מאוד מאוד גבוהים. זאת אומרת, גם בתוך הצומח, בואו ניקח את אלה שצומחים הכי גבוה, אלה שמבטאים בצורה הכי מקסימלית את אותה צמיחה, את אותה חיות שנמצאת שם. כי אנחנו הולכים מלמעלה למטה, אז ניקח את נקודת הפיק של הצומח.
אבל למה
מתייחסים
הקרשים כצומח ולא כדומם?
מה זה קרש?
הוא דומם, כאילו אחרי שהוא כבר מעובד כקרש.
הוא עץ, למה האורות הם בעלי חיים? התפוח שתוכלת, הוא גם מת. התפוח שתוכלת, הוא מת. הוא כבר לא גדל, אם לא תוכלי אותו, הוא יתרכב. החיות שלו, מה שהוא מגיע, מה שהוא מכיר, מה שיש בו, זה איכות של צומח. אז
השולחן הזה הוא לא דומם, הוא צומח?
החיות האלוקית שמעווה אותו היא חיות של צומח, כן.
אבל הוא לא צומח עכשיו,
לא נקרא. הוא לא צומח עכשיו, אבל זאת המהות שלו.
זה לא נקרא שהוא ירד הרגע משהו?
לא ראיתי את זה. עד 40 כבר זה הפוך. שהוא בשימוש של... עוד הדומה מתקלל בצומח, צומח מתקלל בחי, חי מתקלל באדם.
זה כשהנעלה משתמש בנחות,
מה יש בשולחן הזה? לא, אבל מה קורה לשולחן הזה? מה זה צומח הרד לדרגה דומים? איך התפוח הופך להיות בן אדם? מתי הוא אוכל אותו? כשהוא דומם. איפה את רואה את ההבדל? אז זה בדיוק אותו דבר.
אז השולחן הזה לא
דומה? מה השאלה? מה השאלה?
זה
הרי בכבודו. א', זה הרי בכבודו, מסבח מסבח. אבל הנקודה היא שיש חיות אלוקית של הצומח. חיות אלוקית מהווה את ה...
אמרתי
במשכן, עושים מיריות ומצומח,
מחי ומצומח,
שבעצם הכל
נראה כדומה, גם
מיריות עזים. שוב, גם התפוח שתוחלת, הוא נראה דומה. ועדיין הוא מזין אותך, והוא מזין אותך בכוח הצומח. והמכסה על המשכן היה מיריות ומאורות אלים, ותחשים כולי, שהוא מבחינת החי שלמעלה במדרגה גם מבחינת צומח. אז יש לנו בעצם את הקרשים, והקרשים האלה מכוסים באורות אלים, כלומר אורות של בעלי חיים, שהם מקיפים את הצומח. אז אמרנו, העצים שיש במשכן הם העצים הכי הכי גבוהים, והעצים האלה מכוסים מעל באורות שהם בכלל בעלי חיים, זה לעלות אפילו בשלב גבוה יותר. לפיכך היריות, שהם מבחינת המקיפים שהיו פרוסים על כותלי המשכן, היו מבחינת חי, שהוא למעלה מבחינת צומח, שממנו נעשו כותלי המשכן. היריות האלה במשכן בעצם מקיפות את הדפנות של המשכן, והן לא סתם מקיפות, אלא הן מסמלות לנו באמת את המקיף, את האור הנעלה יותר, הגבוה יותר. נמצא שכל זה נעשה כפי סדר מעלת ומדרגת ההשתלשלות, בהשתלשלותן ובריאותן, מלמעלה למטה, שהוא בחינת שמיים קדמו כולה. כלומר, המשכן בעצם נבנה לנו בצורה הזאת, שבה אנחנו רואים שהחי, שהוא גבוה יותר מהצומח, הוא נמצא למעלה, מתחת לחי יש לנו את הצומח, ורק למטה למטה יש לנו את הדומם. המשכן נבנה כמו שסדר ההשתלשלות, הוא משקף לנו את סדר ההשתלשלות. ושם נורא ברור, מה הסדר הדברים? החי הוא במקום הכי גבוה, גם פיזית, הצומח הוא במקום מאוד משמעותי וחשוב, אבל יותר נמוך, והדומם הוא ממש שולי. אבל במקדש היה נמצא בו תכלית השלמות, כי היה נראית קבע של הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, זאת מנוחתי עדי עד, שהיה מעין עולם הבא, מה שיהיה באלף השביעי, שיהיה למנוחה לחיי העולמים, שאז תתעלה הארץ העליונה, שהיא בחינת מלכות האצילות, להיות למעלה מכולם. וכמו שכתוב, אשת חי עטרת בעלה, שתהיה עטרת לעתיד לבוא לזרע אנפין דאצילות. והיינו, מצד שרושה, שעלתה במחשבה קדומה התחילה, ארץ קדמה לשמיים. לכן, אף בבית המקדש, שהיה מעין עולם הבא, נעשה עיקר הבית מאבנים ואפר, שהם בחינת דומם, שאף הגג והמעזיבה, שהיא בחינת המקיף, נעשה מאבנים ואפר, ולא מארזים, שהוא כפי מה שיהיה לעתיד לבוא, שבחינת ארץ, קדמה אשת חי לתרת בעלה מצד שורשי החולי, רק שכלונסאות של ארז היו שהיה, בתקרה הם היו מבחינת תמכים לבד, לעיקר התקרה נעשה מבחינה דומם כעניין תמכים דאורייתא. אז בית המקדש, הוא בעצם היעד, שם בעצם הקדוש ברוך הוא שוכן, זה בית עולמים, סיימנו עם הקרבן על גלגלים, סיימנו עם הדירות הסחורות, קנינו את הווילת חלומותינו, כמו שאנחנו רוצים אותה, וכשקנינו את הווילה הזאת, אנחנו משקיעים בה כמו שאנחנו באמת רוצים לגור בה. אז הקדוש ברוך הוא בא ואומר, בית המקדש זה בית עולמים, זה הבית הקבוע הזה, ומשם אני כבר לא יודעת, זה הבית שלי. ולכן בבית שלי אני עושה את הדברים כמו שהם מכתחילה, הכי קרוב למחשבה הזו שהייתה לי בהתחלה. אז מה העיקר בבית המקדש? דווקא דומם, והבית הוא בית של אבנים דווקא, כדי לבוא ולהגיד, הנה, זו התכלית, זה החלום שלי, זה מה שראיתי בנים היום, ולא את כל הדברים האחרים. הדברים האחרים הם פשוט בדרך, כי כדי שיוכלו להיות אבנים, שיבנו לי את הבית הזה, אני צריך שיהיה גם חי וצומח בדרך, בסדר, אבל הם לא התכלית, הם לא המטרה בהם.
אבל למה שזה לא יגרם לפי כל סדר השלום?
קדוש ברוך הוא יכול לשכון כאן. וכן, אני לא חשבתי על זה, אבל מקסים הרעיון הזה. יש לנו, אנחנו לא יכולים להחזיק את החבל משתי הקצוות. אנחנו לא יכולים גם לקבל את הדגש על התהליך וגם את הדגש על התוצאה. עושים או זה או זה. התוצאה או המטרה, זה יותר מדויק להגיד. אז המשכן הוא היה באמצע הדרך, אז הדגש שם היה בתהליך. שם שמנו את הדגש של סדר ההשתלשלות. בית מקדש הוא כבר, הוא היעד, הוא המטרה. אז שם נראה כמו המחשבה הקדומה, מה בעצם רצינו שיהיה כאן. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה. והנה, נראה בעליל גם כן, בחינה זו שיש בארץ מעלה יתרה, והוא בחינת הביטול. הביטול שיש בה, וזה מתחבר למה שאת אמרת לפניכם, שהיא מדרס תחת כפות רגלי הכל. מה שאין כן הצומח, שגדלים בגובה בהתנסות. אנחנו רואים באדמה, אמרנו שהאדמה, הדומם, יש בו מעלה, שהוא בעצם מקור החיים של כל הבריאה כולה. ומצד שני, אנחנו מסתכלים על האדמה, וכולנו דורכים עליה. כולנו דורכים עליה. כלומר, יש בה המון ביטול. היא מאפשרת לנו לדרוך עליה. לגמרי.
אז בעצם למה
תחליטי
אדמה?
רגע, רגע, רגע. לא, אנחנו... וביטול זה נמשך מצד שורשה נעלה במחשבה, שהמחשבה היא בחינת חשב מה? שהוא תכלית הביטול, כמו שאמר משה רבינו עליו השלום, ואנחנו מה? המילה מחשבה, אם בעצם יש בה חשב, מה? המילה מה, בלי להיכנס כרגע לכל ההסברים, למה היא סמל לביטול? משה רבינו אומר על עצמו, ואנחנו מה? המילה מה, שוב, בלי להיכנס כרגע לכל מה שעומד מאחוריה, היא בעצם מסמלת לנו את הביטול. והמילה מחשבה אומרת לנו, יש לנו שם את החשל, מה? כלומר, המחשבה, מה שעלה במחשבה הכי הכי קדומה, במחשבה של הקדוש ברוך הוא, שם יש נקודת הביטול הכי הכי גבוהה. ומשם נמשך ומתלבש בבחינת הביטול בארץ. וזו בעצם הסיבה שהאדמה מאפשרת לנו לדרוך עליה ככה. כי תנסי לדרוך על חתול ככה, ומה יקרה? אבל החתול הרבה, הרבה פחות מאיתנו. למה הוא לא נותן? כי יש בו פחות ביטול, כי השור שלו ממקום נמוך יותר, ממקום שיש בו יותר ישות. אבל אנחנו מסתכלים על העולם, זה נראה לנו כל כך פשוט. אבל אפילו מקף לא ייתן לך לדרוך עליו. לא תמיד הוא יצליח, אבל לא ייתן לך לדרוך עליו. הוא ינסה להתחמק מזה. מאיפה? האדמה לא מנסה להתחמק מזה. האדמה לא בורחת לך. אם את באה לדרוך על נמלה, והיא שמה לב שאת רוצה לדרוך עליה, היא תנסה לברוח, האדמה לא מנסה לברוח, למה? כי יש בה ביטול גבוה. מאיפה הביטול הזה מגיע? מהשורש שממנו היא נוצרה. והשורש שממנו היא נוצרה, זה המחשבה הקדומה. בגלל שהיא נוצרה במחשבה הקדומה, לכן יש בה את הביטול. יש בה את הביטול, היא מאפשרת לנו לדרוך עליה. ומשם נמשך ומתלבש בחינת הביטול בארץ, ומצד זה תתעלה לעתיד לבוא להיות עטרת בעלה. ולכן היה בית המקדש מאבנים דווקא. מה שאין כן במשכן, שנעשה כפי סדר ההשתלשלות דעכשיו, שבחינת צומח למעלה מהדומם, שמיים קדמו כולי. ולכן היו הקטלים מעצי שיטים, ואפר היה בקרקע המשכן חלב. הכוח הזה של האדמה, שהיא מאפשרת לנו לדרוך עליה, הוא לא סתם. הוא לא סתם. הוא כוח מאוד 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 משמעותי וחשוב. והכוח הזה של האדמה, בזה שהיא מאפשרת לנו לדרוך עליה, זה מה שעושה את ההבדל. ובגלל אמרנו שהיא מהמחשבה הקדומה, וזו הסיבה שהאדמה יכולה לתת לנו חיים בעצם לכל הבריאה כולה, ולעתיד לבוא, האיכות הזו תבוא לידי ביטוי בפסוק שמופיע לנו, באמירה של חז"ל, אשת חיל עטרת בעלה. מה זה אומר אשת חיל עטרת בעלה? על קצה המזלג, כי השעה כבר באמת מאוחרת. אז כשזוג מתחתן, בשלב הראשון, הגבר צריך להיות הגבר, המוביל. ומה קורה? 10 ו-15 ו-20 שנה אחרי החתונה, משהו שם במאזן הכוחות מתחיל קצת להשתנות. הוא מרגיש שהוא נשען עליה הרבה יותר. יש עדיין את המקום שהוא הגבר, אבל פתאום מאזן הכוחות מתחיל להשתנות. פתאום עקרת הבית הזו מאוד מאוד ניכר שהיא העיקר של הבית. ובלעדיה הבית הרבה יותר חסר. וכשהיא לא נמצאת הבית לא מתפקר אותו דבר, וכשהוא לא נמצא הדברים פחות או יותר מסתדרים. אולי קצת צולעים, אבל הם יותר מסתדרים. אבל ההתחלה, איך היא הייתה? הוא נתן את הטון. הוא הוביל. כלומר, בשלב הראשון, האיכות הזכרית הזאת, המקום הזה שבא ונותן, הוא קובע כאילו מה קורה, הוא נותן את הטון, הוא מנהל את הדברים, ולאט לאט, כשאנחנו מעמיקים שם, פתאום האיכות הנדירה הזו של האדמה, של הביטול, הופכת להיות זו שמובילה את הכל. לעתיד לבוא, זה אשת חיל עטרת בעלה. זה לראות איך שהכוח הזה של הביטול, הכוח הזה של האדמה, הכוח הזה של ההכלה, הוא בעצם מנהל פה את כל העניין. והנה, אז אמרנו, המשכן הוא היה כמו סדר ההשתלשלות, כמו שהוא עכשיו, ולכן היה בו בעיקר חי וצומח, ובית המקדש בעצם נותן לנו טעימה מהגאולה לעתיד לבוא, ולכן בבית המקדש לנו בעיקר אבנים, את הדומם, כלבוא ולהגיד, הנה זה הסיפור האמיתי, הדומם הזה. והנה, וכאן שוב זה חוזר למה שאמרת שתקופץ קדימה, זהו גם כן עניין יוסף ויהודה. פתחנו את המאמר עם יוסף ויהודה, שהוא גם כן בחינת ומדרגת שמיים וארץ, ובחינת צומח ודומם כולי. כי יוסף, לשון תוספת וריבוי, שמתווסף והולך בהגדלה והגבהה, למעלה. והוא עניין בחינת צומח, ובפרט בחינת הארץ, שגדל והולך למעלה מעלה ברום המעלות. כמו שכתוב, צדיק כתמר יפרח, כארץ בלבנון נשגה. יוסף, הוא מייצג לנו את הצומח. את ההוא שהיה קטן, והוא צמח, 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 ונהיה מלך מצרים. הוא מספר לנו את הסיפור הזה של הצמיחה. ויהודה הוא בחינת ארץ. מלכות דאצילות, שהיא בחינת הדומם דאצילות. ולכן יהודה לשון הודעה הוא ביטול, שהדומם יש בו בחינת הביטול ביותר. כנן. יוסף, למה השם שלו יוסף? מה המשמעות של המילה יוסף? להוסיף. אז האיכות המרכזית שהוא מבין זה ההוספה הזו, זה הצמיחה. יהודה, למה קוראים לו יהודה? מה זה המשמעות של המילה יהודה? זה מלשון הודיה, כדי להודות. נכון, אני חייבת להיות בביטול, אוקיי? כי אם הכל מגיע לי, וברור מאליו, אז אין לי, אני לא צריכה להגיד תודה, נכון?
גם היה שלב מסוים שאמרו, רגע, יש כאן משהו, השם מסובב כאן משהו. כלומר, מי שמגיע לזה זה יהודה, לא? שהוא אומר, משהו כאן לא נורמלי במה שקורה.
אני לא זוכרת בפסוקים. אני לא זוכרת בפסוקים, אבל... לא, כן, אני מבינה מה שאת אומרת, יכול להיות שכן, אני פשוט לא זוכרת את זה, אבל... אז יוסף מסמל לנו בעצם את הצומח, ויהודה מסמל לנו את הדומם, בגלל היכולת הזו של הביטול, להודות במה שיש, להודות על מה שיש. הדברים האלה דורשים איתנו המון המון ביטול. והנה, בסדר ההשתלשלות עתה, כלומר עכשיו, במפגש הזה, קודם כל עכשיו אצלנו בגלות, מה יותר דומיננטי? מה נראה לנו יותר חי, יותר שווה, יותר משמעותי? הדומם או הצומח? לא, בסדר, אבל ביניהם, נכון. אבל בהיגיון הזה, היא אמרה אדם, אבל בהיגיון הזה, זה בעצם הצומח.
למה?
למה? יש בו יותר חיות אלוקית.
לא, למה זה אמרת שלצומח יש יותר חשיבות? מה השאלה?
אנחנו רואים שלצומח כן. יש יותר חיות אלוקית, נכון?
כן.
כלומר, יש בו מעלה על הדומם.
כן. לזה את מתכוונת, אוקיי.
והנה בסדר ההשתלשלות עתה, יוסף הוא למעלה מיהודה, שהרי המלכות מקבלת שפעה וחיותה מן הזה הרנתי. ולכן יוסף היה המלך במצרים, שהוא מבחינת צומח, מבחינת גידול והתנסות, והוא היה המשביר, הוא משפיע לכולם. ויהודה הוא המקבל. יוסף מסמל לנו את ספירת
יוסף.
יסוד. ויהודה, לאיזה ספירה הוא שייך? מלכות. לא לחינם, מלך המשיח מגיע מיהודה. אוקיי? המלכות, למה? כי זה הביטול. סדר ההשתלשלות כמו שהוא עכשיו. מאיפה המלכות מקבלת את הכוח שלה? מספירת היסוד. אז עכשיו, בפרשה שלנו, יוסף הוא הבוס, ויהודה בא אליו לקבל. כי יוסף מספר לנו את ספירת, מסמל לנו את ספירת היסוד, ויהודה הוא המלכות, והמלכות מקבלת מספירת היסוד, או בכלל מעמידות מזה רמפי. וזה שכתוב, ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, פירוש שבו יומשך השפע מיוסף הצדיק. יוסף, יהודה בא ליוסף ואומר לו, בי אדוני, בבקשה, תכניס את עצמך בתוכי, תן לי, בי, את השפע שיש לך לתת לי. וכמבואר בזוהר, דויגש היינו תקרובת אלמה באלמה. דהיינו, אלמה תתאה הבחינת מלכות מתייחדת וניגשת לגבי אלמה הילה הבחינת זרנפי לקבל השפע. הזוהר הקדוש מביא שבעצם יהודה המלכות באה ליוסף לספירת היסוד ואומרת אני רוצה להתקרב אליך בוא תן לי יותר. כלומר הסיפור שלנו כאן בפרשה הוא דומה לאותו רעיון שהיה במשכן. אבל לעתיד לבוא, מה יקרה לעתיד לבוא? התעלה יהודה להיות למעלה מבחינת יוסף. כמו שכתוב, אשת חיל נאתר את בעלה. מצד שורשו שעלה במחשבה תחילה כנד. כי הנה מחשבה הוא חשב מה, כמו שאמרנו לפני כן. דהיינו תכלית הביטול, שהוא מבחינת חוכמה דאצילות. כוח מה. אז יהודה עכשיו שייך לספירת המלכות. ספירת המלכות מקבלת את ההשפעה שלה מ... מהיסוד. ולכן הוא ניגש בעצם ליוסף, ויוסף הוא הבוס. אבל לעתיד לבוא, כשתתגלה שזה בעצם הייתה המחשבה הקדומה, מאיפה ספירת המלכות תקבל את החיות שלה? מהחוכמה. כי אמרנו שהספירת המלכות עלתה במחשבה, מה זה המחשבה? חשב מה? היא תקבל את החיות שלה מהחוכמה. מה זה החוכמה? כוח מה? כלומר, יש להם את אותה נקודה של הביטול שהיא משותפת. והנה אב היסוד ברת, כי חוכמה אלה נקרא יסוד עירה אלה, וחוכמת אתה שהיא המלכות היא עירת אתה. וזהו אב היסוד ברת, שמבחינת עירה אלה אח וחוכמה נמשכת המלכות עירת אתה. ולעתיד לבוא, תתעלה בחינת עירת התאה בעירה אילה, מקורה. על כן תהיה אז עטרת בעלה, כי הביטול הוא למעלה במדרגה מאהבה ועירה. דמידות הנמשכות מבחינת חסד וגבורה דזרנטים. ולכך גם עכשיו יש בארץ בחינת הביטול יותר וכנן. ובחינת ביטול דעירה אילה היא בחינת ומדרגת משה רבנו עליו השלום ואנחנו מאחורי. אז לא ניכנס לכל המושגים שהוא הביא כאן, אבל הרעיון הוא שהיום כשאנחנו מדברים על הביטול הזה, כשאנחנו מדברים על ההשפעה של יוסף ליהודה, של ספירת היסוד אל המלכות, אנחנו מדברים על ההשפעה של המידות. המידות, כמה ביטול יכול להיות בהם?
זה עבודה?
אוקיי, אז השאלה היא טריקית, כי אי אפשר להגדיר את התשובה, וכן היה פה ממשקת, למרות שלכולם היה ברור, הניסוח שלה היה לא הוגן. את אמרת מעט, שהסיבה שאמרת את זה, אני מניחה, כי המידות בהגדרה הם אני. אני מרגיש.
אה, כן.
שאני אומרת שאני אוהבת, איפה הדגש נמצא? אני.
אני.
אוקיי?
נכון.
כלומר, המידה בהגדרה צריכה את הישות כדי להתקיים.
נכון, צריך.
ולכן המקסימום שיוסף יכול לתת ליהודה, מכיוון שיוסף הוא שייך למידות, הוא מוגבל. אבל יהודה, ספירת המלכות היא עלתה במחשבה. כלומר, יש לו פוטנציאל של ביטול שהוא הרבה יותר גבוה מהמידות. הפוטנציאל הזה יבוא לידי ביטוי במלואו או בגאולה. לא, אמרנו שסדר ההשתלשלות, אני לא הייתי מעיד כאן, אבל אמרנו שסדר ההשתלשלות הוא בעצם הביטוי של הביצוע. אוקיי? יש כאילו את המטרה, ואז יש את הביצוע, ואז יש את המימוש של המטרה. סדר ההשתלשלות הוא הביצוע. בתהליך הביצוע, הדברים מתבלבלים, כי הם לא משקפים את ה... את הנקודה הראשונה או האחרונה, ולכן לפעמים כך קשה לנו לבצע, כי אנחנו לא רואים את הקשר ביניהם. את רוצה לעשות מסיבת חנוכה לילדים בכיתה, אוקיי? יש לך בראש איזה דימוי של איך זה נראה. עכשיו את צריכה להתחיל להוריד את זה לפרטים. חלק מהפרטים נראים לך מה זה לא קשורים. זאת אומרת, מה הקשר עכשיו כשאני עושה את זה? שתהיה מסיבת חנוכה. אז בגלל שאת בן אדם מבוגר, את עשית את זה כבר מספיק פעמים, אז את מבינה מה הקשר ביניהם. אבל תכלס, מה שאת עושה עכשיו זה לא מה שרצית לעשות. הסיבה היחידה שאת עושה את זה בגלל התוצאה שאת רוצה. אבל עכשיו זה תופס נפח מאוד מאוד חשוב. סדר ההשתלשלות אין לו מקום. הוא לא רלוונטי. הסיבה היחידה שהוא רלוונטי זה כי הוא מאפשר לנו להגיע לקדוש ברוך הוא, להגיע לתוצאה שזה אנחנו, כמו שאנחנו כאן. כשמשיח יבוא, הוא תתגלה המעלה של התחתון. הסדר ההשתלשלות מאבד מהערך שלו. אני לא יודעת אם הוא לא יתקיים בכלל, אבל הוא לא ייתן את הטון. הדברים התנהלו ברובד אחר. כי הפוטנציאל של המטרה בעצם מתממש. הוא בא לידי ביטוי, אז כבר לא משנה כל הדברים האחרים.
אז בעצם איך אנחנו
מגיעים למידות? רגע אחד, בואי נצמד פה, כי אנחנו יכולים להתפזר פה להמון המון כיוונים. אנחנו ממש גם לקראת הסוף. אז הביטול שיכול להיות במידות הוא ביטול מוגבל. אבל ספירת המלכות, פוטי יש לה פוטנציאל של ביטול גבוה יותר. מכיוון שיש לה פוטנציאל ביטול גבוה יותר, אז כשהפוטנציאל הזה בא לידי ביטוי, היא בעצם נמצאת מעל המידות. בסדר? כשהפוטנציאל המלא שלה בא לידי ביטוי, כן. נכון, הנקודה היא כזאת. ספירת ההוד לצורך העניין מקבלת מהנצח. ספירת המלכות היא מקבלת מהיסוד, אבל יש לה גם כביש עוקף. ישר. ולכן ספירת המלכות עצמה הופכת להיות הכתר של העולם הבא. והכתר שייך למלכות. כאן. למלך יש כתר על הראש. אוקיי? כלומר, ספירת המלכות יש בה משהו מאוד מאוד מעניין, שהיא גם קשורה באופן ישיר לכתר, גם הכתר שלה, הפוטנציאל המלא שלה מתגלה, שבעצם מתגלה הקשר שלה לשורש שלה. בסדר? עכשיו כאן, כמו שאמרנו, היא מקבלת מהיסוד. כל אנחנו בסיפור הזה, בסיפור הזה של הגלות. ואז הדברים הם מסודרים, ואז המלכות היא באמת כאילו הכי נמוכה. וכשאנחנו הולכים, אנחנו אפילו שואלים את עצמנו, מה קורה לאדמה כשאנחנו דורכים עליה. אבל חז"ל אומרים שלעתיד לבוא, כשאנחנו נלך על האדמה והראש לנו יהיה מונח במקומות שלא צריך להיות מונח, אז האדמה תבוא בטענות, תגידי למה דורכת עליי. איך זה קורה? היא לא שומרת לנו, היא לא תתחשבן איתנו על המחשבות של עכשיו, לא זה מה שכתוב. לא זה מה שכתוב, לא כתוב שהתחשבן, אני לפחות, לא ראיתי שכתוב שתתחשבן כאן על מה
שכתוב.
אבל אם אנחנו, אם ברגע זה זה קורה, אוקיי? אבל איך זה יכול להיות? כלומר, ברגע שהמתגלה, הפוטנציאל המלא שלה, מתגלה השורש שלה, אז הדברים נורדים והם חלק. השורש הזה מוסר מעולם, אנחנו לא, אנחנו הולכים על האדמה, אנחנו לא מעלים את הדברים, אולי שכואב לה. יש מבוגרים שהביאו את הרגישות הזאת. מה כואב לדרוך על שבלון? כי הוא חי, את אומרת, איי, כאילו פגעתי בחי. כשדורכת על האדמה, את אומרת לעצמך, היא חיה, דרכתי עליה.
אבל
קרב אותם אחד אל אחד. התורה אומרת לנו שהקדוש ברוך הוא אומר לנביא, שים עץ אחד שיסמל את שבט יהודה, עץ אחד שיסמל את השבט של יוסף דרך הבן שלו אפרים, ותעמיד אותם אחד ליד השני. הנה אני לוקח את עץ יוסף כולי, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אני בעצם שם את יהודה שיהיה מלך על כולם. עד ועבדי דוד מלך עליהם. פירוש, כי אתה יוסף הוא למעלה מיהודה, שהוא נמשל לארז, אשר גדל בגובה, הוא מתווסף והולך, כמו שאמרנו, יוסף הוא מלך מצרים. כך יוסף אליו שייך עם עשרת השבטים. זה לא סתם שהוא מלך מצרים, הם כולם באים אליו, לקבל ממנו. החלום שלו מתממש אחד לאחד, הם כולם משתחווים אליו. כמו שכתוב שם, בשבטי ישראל חבריו, נמצא הוא מרובה בשבטים יותר מיהודה. שעל שם זה נקרא יוסף, כי הוא הדעת עליון כולי. אך לעתיד לבוא, שהתחברו שניהם, יוסף ויהודה, ביחד, בתכלית הייחוד האמיתי. דהיינו מה שכתוב ויגש אליו יהודה, או כמו שכתוב אחד ואחד יגשו, וזה יהיה לעתיד לבוא, אז יתעלה יהודה למעלה מיוסף כנל. כנל על הפסוק, אשת חיל יותר את בעלה. ולכן אז ועבדי דוד מלך על כל ישראל, מלך המשיח מגיע דווקא מיהודה. ומתי מלך המשיח יתגלה וימלוך ולא יעוררין על המלוכה שלו? דווקא בגאולה, דווקא כשמשיח יבוא. שאז מתגלה הפוטנציאל האמיתי. וזה שכתוב, ולא יכול יוסף להתאפק כולי, בהתוודא יוסף אל אחד, דהיינו, שנתחברו יוסף ויהודה בתכלית החיבור והייחוד, למה הביא אחד ואחד כולי. הם בעצם מאוחדים כל כך ביחד, ואז יוסף מוצג. מהמיזוג הזה. לכן אמרתי, הם לא נלחמים. יש פה לכל אחד את התפקיד שלו ואת ההשלמה, ומכיוון ששניהם צדיקים גדולים, הם באמת בהלימה, והם עובדים ביחד.
מה שאת מביאה זה מעניין.
אני מכירה הסתכלות כזאת באיזשהו ניתוח של השבטים בעין אנושית. מעולם המושגים של... עכשיו, יש לזה מקום, בעיניי.
אני יוצא קצת עם תחושה דומה וקצת צומח.
שאינה מתוקה. כך שתחזרי לי עד מדבר. נכון. אני מכירה את ההסתכלות הזאת. אפשר ללמוד מהדברים האלה, דברים מרתקים לגמרי. יש לי הסתייגות אחת, והיא שאנחנו מתחילים להסתכל על השבטים קצת יותר מדי כמו בני אדם כמונו, כי הם צדיקים. אנחנו לא מבינים בהם כלום. ומה שנשמע לנו, שאנחנו יכולים להגיד כמו בשפה המדוברת שלנו, זה כל כך רחוק. האישיות שלנו כל כך נמוכה, וכל כך מתוסבכת, וכל כך מנותקת ביחס אליהם, שאנחנו לא מתחילים להבין אותם בכלל. אז מה שאת אומרת זה מעניין, וזה יפה. ההסתייגות היחידה שלי, כאילו קשה לי עם זה קצת, כי אני אומרת, אנחנו צריכים להיזהר לא לקחת את זה רחוק מדי. או אם תרצי בעיקר ללמוד מזה, ולא להגיד שהם היו בהכרח כאלה במציאות. הדבר הנוסף שאני רוצה לומר זה שמלך יהודי, כל אדם צריך להתבטל בפני מישהו. כל אדם צריך להתבטל בפני מישהו. זה יש לנו צורך כזה. ויהודי צריך להתבטל בפני הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו באמת נמצאים בביטול מולו, אנחנו מסודרים מול כל הסביבה שלנו. כולה, לא משנה, כל סיטואציה. כלומר, המקום שבו אנחנו מסתבכים, זה המקום שבו אנחנו לא מספיק בביטול אליו. בטח יהודה ובטח יוסף. יהודה נקרא יהודה, כי כשהוא עמד בניסיון, הוא הודה לעצמו, לסיפור עם תמר. נכון. זה לא היה בפניה. זה היה כדי להציל אותה בפני דיינים, בפני אנשים אחרים. זה מקום מאוד מאוד לא פשוט של לבוא ולהגיד את זה. כלומר, זה לא המקום של אין לו בפני מי להתבטל, כי זה דורש ביטול מאוד מאוד גבוה, אלא באמת מקום של האיכות שהוא מביא איתו והפוטנציאל שלו ש... אגב, אם אני לא טועה, רש"י באמת מביא על הסיפור הזה עם תמר, שהזכות הזו שבה הוא בחר להתבטל, היא אחת הסיבות שהוא קיבל את המלוכה. כי זה בדיוק מה שהוא הביא שם. את המנהיגות, את האמירה של... כאילו, גם אם אני יוזם ועושה ופועל, אבל אני מכיר את המקום שלי. יש כאן הערה מעניינת, בסוגריים. לסיום, אפשר לקרוא אותה אם בא לכם, אבל זה ככה... אוקיי. ובכל הנעל, יובן ויבואר מה שכתוב בליקודי השס מהריזל. בבירור מאמר חז"ל בחלק, שתפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בן נבט, ואמר לו, חזור בך, כולי. אמר לו, מי בראש? אמר לו, בן ישי בראש. אמר לו, אי אחי לא בעינה. מספרים לנו, חז"ל מספרים לנו, שהקדוש ברוך הוא בא לירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט היה בעצם אותו מלך שיצא. כלומר, עם ישראל היה שומר מצוות. ירובעם בן נבט היה מלך על 10 שבטים. זה היה בשלב שבו הממלכה התפצלה. והוא בא ואומר, חבר'ה, בוא נחזיר את עטרה ליושנה. ומה הקשר בכלל שירושלים היא עיר הבירה? ממתי היא ולמה היא? בואו נשחרר אותה. אנחנו בעצם צריכים להתעסק בכלל עם שילה. שילה הייתה בירת ישראל, מאז ומעולם. שם היה המשכן. זו בירת ישראל. מאיפה בכלל נולדה ירושלים? בואו נחזיר את עטרה ליושנה ובואו לשילה. ובסופו של דבר זה הגיע ממש לעבודה זרה, וזה היה מאוד מאוד לא פשוט, הוא הסיט את עם ישראל ממש החוצה. בא הקדוש ברוך הוא לירובעם בן נבט, אומר לו, בוא, תחזור בתשובה, אני מחכה לך. בוא נלך שלושתנו לטייל בגן. תבוא אתה, יבוא דוד, שמסמל לנו את ממלכת יהודה, את מלך המשיח, ואני, בוא נטייל ביחד. אז ירובעם אומר לקדוש ברוך הוא, רגע, אבל מי בראש? מי מוביל את החבורה? אומר לו, בן ישי, דוד. ירובעם אומר לו, לא, 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 לא. אני מוותר על התענוג. אני לא מוכן לוותר על זה שאני איזה שיובים. הקדוש ברוך הוא פותח לו פתח של תשובה, ולא סתם פתח. אומר לו, תקבל את המעמד. תקבל את... כאילו, מה אתה יכול לבקש יותר מזה? הוא אומר, לא, אם אני לא מוביל בראש, אני לא... אני מוותר על הכל. שהוא ממש העניין הנ"ל, אומר לנו אדמו"ר הזקן, זה היה בדיוק אותו עניין, שרצה הקדוש ברוך הוא רצה שירובעם יחזור בתשובה, ואז יאיר בו מבחינת ומדרגת יוסף, מבחינת יצא אפרים. ירובעם היה משבט אפרים, הוא היה בעצם צאצא של יוסף. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא, תחזור בתשובה, ואז אנחנו יכולים לאחד בין הממלכות, בין ממלכת יהודה לממלכת יוסף, ולהגיע לחזון הזה של הגאולה. וזהו, אני, אתה ובן ישי נטייל בגן עדן. שיהיה מאיר בהם אין סוף ברוך הוא בהערה רבה. מי יכול לבקש יותר מזה? וזהו אני, חולי. אמר לו, מי בראש? כי הוא רצה, כמו שהיה עכשיו, שבחינת ומדרגת יוסף הוא למעלה מבחינת יהודה. כלומר, ירובעם שואל בעצם, רגע, אבל מי המוביל? מי המשפיע? ספירת היסוד או ספירת המלכות? הוא אומר, אני רוצה שזה יישאר ככה, שבט יוסף, ספירת היסוד, היא זו שתשפיע על ספירת המלכות. כאשר הוא מתחיל את המשפט הזה, כי הוא רצה, כמו שהיה עכשיו, שבחינת ומדרגת יוסף הוא למעלה מבחינת יהודה, לכך רצה הוא להיות בראש, לגבי דוד. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, שלעתיד לבוא יתעלה יהודה, לכן בן ישי בראש. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תקשיב, כאילו, אם עכשיו אנחנו מביאים את הגאולה, אז אני הבטחתי שבגאולה יהודה הוא זה שיהיה בראש. בן ישי, זה מה שיקרה בגאולה. אני מזמין אותך עכשיו, בוא אליי, תחזור בתשובה ואנחנו מביאים את הגאולה. הוא אומר לו, לא, לא. אם הגאולה זה אומר שמשיח בן דוד הוא מוביל, הוא זה ש... בדרגה הכי גבוהה, הוא זה שמשפיע את השפע הכי גדול, אז זהו, אני מוותר על הגאולה. בוא תנשאר בגלות שלי ככה עם ה... עם הכבוד, עם הנוחות, עם הקהל שמקשיב לי, עם הסמכות שלי, עם היכולת שלי לעשות מה שאני רוצה. אמר לו, איך היא לא בעינה, שלא היה בו בחינת ביטול ושפלות זה. זה כל... מה?
יש שם משהו יותר כפול. בעצם, כל הסיפור של ירובעם, זה בעצם שהוא היה מודע לזה שמה שאלה שלו, זה שהוא יכול להעניק, ואומרים לו, אם אתה רוצה להיגאל, שחרר את המקום שבו זה שאתה מעניק, זה לא הכי טוב. שחרר את הדבר שבו אתה הכי טוב, ותבין שלהתבטא למשהו שבבוא ממך זה יותר חזק. וזה המשמעות הנוספת בגסות הרוח שבירובה. זה שהוא אמר, המעלות שלי הן הכי טובות. ואם אני יכול להשפיע, אני לא מוכן להתייחס למעלות אחרות.
כן, וזה בדיוק המשפט הבא שהוא מביא פה, וזה שאמרו רזל, גסות הרוח שבירובעם, תרדתו. כלומר, המקום הזה שאומר, אם הגאולה שלי, זה אומר שאני אוותר על מה שנוח לי וכיף לי וטוב לי, ולא משנה כרגע באיזה רובד, זה יכול להיות ברובד המאוד מאוד נמוך ובהמי, זה יכול להיות ברובד הרוחני, וזה יכול להיות בסיפור שאני מספרת לעצמי על השליחות שלי בעולם, בכל נקודה שהיא. זה האמירה של ירובעם. וירובעם הייתה לו הזדמנות להביא גאולה. לא כמו איזושהי הזדמנות כזאת שאנחנו אומרים, הארי פונה לתלמידים שלו ואומר להם, בוא נלך לירושלים, בערב שבת, ואומרים, רגע, נדבר עם האנשים שלנו ואנחנו מיד באים, והוא אומר להם, חבל, פספסנו את רצון לגאולה. הם לא ידעו. כאן הקדוש ברוך הוא בא לירובעם ואומר לו, בוא נביא גאולה. הנה, זה הסיפור. והוא אומר, רגע, רגע, גאולה, אבל גאולה זה אומר שאני צריך לוותר על מה שאני מבין שאני צריך לעשות? לא, לא, לא. לא מוכן. כמה פעמים אנחנו יודעות בדיוק שלוותר על מה שאני מבינה, על מה שאני רוצה, שוב, לא משנה כרגע באיזה רובד ניקח את זה, החל מהרובד הכי בהמי, פשוט, טכני, של בלי, וקלה ברובד הערכי, רוחני, השליחות שלי בעולם, או לא משנה מה, כמה פעמים אנחנו לא מוכנים לוותר על זה, כדי להיגאל. וגאולה יכולה להיות גם גאולה מאוד מאוד קטנה ונקודתית בחיים שלנו, אבל זה שם. ומעין זה נתבר גם כן במקום אחר בעניין המרגלים, שלא היה בהם גם כן שפלות זו לגבי בחינת הארץ העליונה, שדימו בעצמם שאין צריך לזה להיותן מעל מדד חורה, וכולם אנשים חולי. אבל יוסף הצדיק ויהודה התחברו לעתיד לבוא בתכלית האיחוד למה ואחד ואחד. כלומר, כדי להביא גאולה אנחנו חייבים להכיר בזה, שמה שנמוך מאיתנו יש לו כוח ופוטנציאל גבוה מאיתנו. וכדי להביא גאולה לעולם אנחנו חייבים להכיר בזה, שאני לא יכולה להוביל את הדברים. ולא משנה כמה אני חכמה, וכמה אני רגישה, וכמה יש לי קבלות, זה לא משנה מה. כל עוד יש את האני, האני הזה זה בדיוק הדבר שעומד ביני לבין הגאולה. ולעתיד לבוא, יוסף ויהודה התחברו. כלומר, המקום הזה שעומד שם באמצע, שמשאיר כל אחד מתבצר בנקודה שלו, התבטל, כבר לא יהיה שם. ואת הרגע של הייחוד השלם הזה, שכל אחד בא ואומר, הנה זה המקום שלך, קח אותו. יש לך מקום שרק אתה יכול לעשות אותו, קח את המקום הזה. אני לא נכנס בשום צורה למקום שלך. ואם אנחנו מסכימים להזיז את האני החוצה, הצידה, אז יש מקום לקדוש ברוך הוא להיכנס. בגאולה יכולה להגיע. עד כאן, פרשת ויגש. זהו. אז אם לסגור את זה עם מה שפתחנו, כנראה שיהיה נס יותר גדול מזה, מלתת לקדוש ברוך הוא להיכנס בתוכנו. ואת הנס הזה אנחנו צריכים לפעול.